שחררו אותו.
טוב,
יש לו חסיד.
הגעתם בזמן שעכשיו מתחיל את השיעור סוף סוף. עד עכשיו זה היה על הפוליטיקה וכל מה שקורה עכשיו בכותרות עם אולמרט.
אני חושב ששחררו. אבל היית תמונה שלו בלי כיפה, בלי
כיפה. לא, חסו
לו. כנראה זה לא יעזור.
טוב, פרשת בחוקותיי. עטרת חכמים עושרם, איוולת כסילים איוולת. פסוק במשלי. עטרת חכמים עושרם, איוולת כסילים איוולת. שלמה המלך הודיענו בכתוב הזה. שלמה המלך הודיענו בכתוב הזה כי העושר היא מידה שהחכמים זוכים בה ופושעים יקשלו בה. מה הכוונה החכמים זוכים בה? לא שהם זוכים בעושר, אלא על ידי הכסף הם הופכים להיות יותר, הם מנסים את הכסף להרבות זכויות. אבל אצל הפושעים ההפך, הכסף זה
ממש
ממש. כי כשהעושר ברשות החכם, כן, מעניין, הנה הוא לא עטרה וכבוד. העושר ברשות החכם, העושר מאתר אותו, כן? איך זה? מפני שכל זמן שהוא חסר, העושר חוכמתו בזויה, מפני שכל זמן שהוא חסר העושר חוכמתו בזויה, כן? ודבריו אינם נשמעים. מעניין מאוד, הוא אומר. לא, הוא אומר דבר מאוד יסודי. הוא אומר, הפסיכולוגיה של ההמון, להעריך, כשאדם, לא מעריכים אני. אני הזה יכול להיות גדול החכמים.
לא, זה כמו שאמר פעם, זה מעיד על
ה... אז הם מסמכים על האדמו"רים שנוהגים נוגני מלכות. בדיוק בשבוע שעבר, היה בעיתון, מישהו, לא יודע, בעיתון או באחד העלונים, סקר, באיזה רכבים נוסעים הרבנים החרדים ובאיזה רכבים נוסעים הרבנים של הציונות הדתית.
חרדים ולימוזינים.
אז אצל החרדים המינימום זה רכב של 200,000 שקל, הוא מגיע גם ל-400,000 שקל. ואז אומרים, רק דרוקמן נוסע במוניות.
כן.
לא, אז יש פסוק, חוכמת המסכן בזויה. גם אם הוא יהיה חכם, אבל כיוון שהוא מסכן, לא מתייחסים אליו.
נו, דווקא יש גם רבנים גדולים שחיו ב...
אני יוצא מן הכלל, רב אריה לוין היה משהו מיוחד.
צריך לדבר באיזה תקופה.
היה משהו מיוחד.
גם החפץ חיים וגם הרב שמעון היום
בזמנו.
נכון, אבל בדרך כלל לא מעריכים
שני חדרים
אצל החפץ חיים, לא מכוניות כאלה.
נפטר יהודי בירושלים לפני שבוע, אחד שאומרים שהוא היה גדול עצום בתורה, אבל מי הכיר אותו? חי בבתי רנד, יהודי פשוט, הלך רב זונדל קרויזר. אני אפילו לא שמעתי עליו, לא שמעתי עליו. ומצד שני אומרים שהוא תמיד חכם בקנה מידה. הפירוש הוא, זאת אומרת, כדי שחוכמת, הפסוק אומר חוכמת המסכן בזויה, הוא יכול להיות חכם גדול, אבל הטבע של הציבור להעריך,
זה מעיד על הציבור, לא על האיש.
נכון, אז הוא אומר, אבל אם חכם הוא גם עשיר, על רבי כתוב, על רבי כתוב שהיה חוכמה וגדולה במקום אחד, אבל בשהוא עצמו לא נהנה, כתוב שכשהוא מת הוא זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, לא נהניתי מן העולם הזה, לא נהניתי מן העולם, אבל הוא היה עשיר, היה עשיר גדול. אז הפירוש הוא, כי כשאתה רוצה שיעריכו אותך, כיוון שהציבור הוא כזה, אתה חייב אבל בדיוק. הרבי מרוז'ין כתוב,
אלה נגיד תמיד נגעו גינוני מלכות,
הרבנים מרוז'ין, השושלת הזאת, אבל זה משהו מיוחד, זה משהו מיוחד, זה התנהגות מיוחדת. כתוב שהוא היה יוצא עם מרכבה עם סוסים, והיה הולך עם נעליים שוות, אבל בתוך הנעליים היה שם אבנים. כלפי חוץ הוא מציג את עצמו כזה, אבל לא שהוא צריך את זה, כן? זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, כי כשהעושר ברשות החכם, הנה הוא לו עטרה וכבוד, מפני שכל זמן שהוא חסר העושר חוכמתו בזויה ודבריו אינם נשמעים. ואם העושר יש לאל ידו להרים ראש האמת ולהשפיל השקר ואת כל הדוברים אותו, כן? זאת עשיר, כיוון שיש לו כוח מצד העושר שלו, אז אם חכם הוא גם עשיר, אז זה לא רק שהוא יכול לרומם את קרן האמת, יש מצד שני צריך לדעת להשפיל את מי שמדבר דברי שקר. אז אם יש לך כוח, אתה יכול לנצל את העושר כדי להשפיל את מי שצריך להשפיל אותו. ועוד נקודה נוספת ששייכת לעושר אצל החכם, שהחכם מפזר אותו במעלות ובמעשים שהוא מתעטר ומתכבד בו. ולימדך כתוב כי העושר הזה שהוא עטרה לחכמים הוא לכסילים איוולת. מדוע? לפי שהכסילים מתגאים באושרם, ובו ירימו קרן להחזיק ידי כל עוברי עבירה, ותגבר ידם לעשות כל דבר פשע. אומר הרבנו בחיי, והנה העושר כדמיון השמש. אומר העושר, כן, דומה לשמש. השמש עושה שתי פעולות זו הפך זו. מעניין, השמש יש לה יכולת לעשות שתי פעולות הפוכות. מה זה שתי פעולות הפוכות? מלבין הבגד ומשחיר פני הכובס. כן, כשאתה שם בגד, כן,
בגד דוהה והבן אדם
הבגד מולבן על ידי זה שאתה, אם אתה לוקח בגד ומחבס אותו, בגד לבן ומחבס אותו, אז תשים אותו בשמש, השמש תלבין, השמש מלבינה, יש לה תכונה להלבין. אבל מאידך גיסא, כן, אדם יהיה בשמש, הוא ישתזף, הוא יהפוך לחום. כן, כן. מלבין הבגד ומשחיר פני הכובס. והכל, אז מה רואים מכאן? הכל תלוי במקבל. במקבל, הכוונה, בציור של השמש זה המקבל את הקרניים, ובציור של העושר זה המקבל את הכסף. מי מקבל את הכסף? חכם או טיפש? כן, זה מה שהוא אומר. כן, העושר בעניינו, יש בו שתי פעולות זו הפך זו. זה יכול לשמש, העושר יכול לשמש עטרה לזה, ומצד שני עיוולת לזה. הכל לפי דעתו של האדם. ובא כפל הלשון שהזכיר, כתוב ככה, עיוולת כסילים עיוולת. עיוולת כסילים עיוולת. כשהוא מדבר על החכם, הוא אומר, עטרת חכמים עושרם. כן? אבל כשהוא מדבר על הכסילים, הוא לא אומר עטרת כסילים עיוולת, אלא אומר עיוולת כסילים עיוולת. אז הוא אומר, מה הכוונה של השימוש בשתי המילים, שתי מילים שחוזרות על עצמם? אז הוא אומר, הוא בא כפל הלשון שהזכיר שתי פעמים עיוולת, לומר כי העושר לכסילים עיוולת לנפשם. העושר לכסילים עיוולת לנפשם, וכלל הדבר כי הכסילים עושרם יכשילם ויאבדם עובד... לכן כתוב עיוולת כסילים עיוולת, ומאבד את הגוף שלהם ואת הנפש שלהם, גם את הצד הגוף החומרי שלהם וגם את הצד הרוחני שלהם, את הכל. וזה, ולכן כתוב עיוולת כסילים עיוולת. הוא פוגע בשני החלקים. אדם הרי מורכב, אדם הוא חומר ורוח, כן? אבל החכמים נזהרים שלא ינזקו בו, אבל הם מתכבדים בו ומקבלים ממנו תועלת. ההפך, אצל החכמים לא רק שהוא לא מאבד, הוא גם הוא מביא תועלת, ומביא תועלת גם לגוף וגם לרוח. מעניין, החומר, העושר מביא אצל החכם תועלת גם לצד הגשמי וגם לצד הרוחני, לפי שהם יודעים כי העושר וההצלחה בעולם הזה, ממה זה נובע? הוא אומר, כי החכם יודע שהעושר זה לא התכלית, העושר הוא מכשיר, זה ההבדל. אצל הטיפש, אצל האוויל, העושר הוא התכלית, להיות עשיר, כן? זה המטרה שלו, בשביל זה הוא חי. בשביל מה הוא חי? הוא חי בשביל שיהיה לו עוד כסף, כן? אבל אצל החכם, החכם יודע שלכסף יש תפקיד, אבל זה לא התכלית. התכלית היא כסף. הכסף הוא יכול לשמש כמכשיר, לעשות איתו כל מיני דברים שהם דברים טובים. אמצעי לדברים טובים, זה מה שהוא אומר. לפי שהם יודעים כי העושר וההצלחה בעולם הזה אינם אלא הכנות לצורך הנפש, כדי שתלמד החוכמה ותקבל המושכלות. הרמב״ם אומר, כשהרמב״ם מדבר על, על, זה פרשת השבוע דרך אגב, התורה מציינת, התורה אומרת ככה, אם בחוקותיי תלכו ואת, משפט, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דשת בציר ובציר השיג את זרע. אז שואלים הראשונים, הרמב״ם בכללם, שואלים למה התורה תמיד מדברת על שכר גשמי, היא לא מדברת על שכר רוחני, למה? אז 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 אז, אז, אז הרמב״ם אומר, הרמב״ם הקופלים בראשונים, וזה שיש תשובה כזאת, משום שהפירוש הוא ככה, למעשה צריך להדגיש לא רק למה התורה מדברת על, אנחנו רואים והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי, כן, גם שם בפרשת והיה עם שמוע השכר הוא גשמי,
נכון,
נכון? אז מדוע התורה מדברת על השכר, לכאורה התכלית היא לא גשמית, התכלית של, של היהודי, של האדם היא לא גשמית, התכלית היא רוחנית, אז למה התורה מדברת על השכר הגשמי? אז התשובה היא, משום שכשאדם, אדם יכול, יש לו את העץ השדה ייתן פריו ונתנה הארץ יבונה ונתתי שלום בארץ ושכפתם ואין מחריד, יש לו את כל התנאים כדי להתפתח מבחינה רוחנית למציאות החומרית הטובה, יש היא בגדר הכנה, כן, לאפשרות להשיג באמצעותה התעלות רוחנית. כשכל הדברים האלה נמצאים במצב נורמלי טוב, אז על, יד, על, על ידם אפשר להתפתח, אפשר להתקדם. אז זה מה שהוא אומר. נכון, בדיוק, בדיוק. אז הוא אומר, אבל הם מתכבדים בו ומקבלים ממנו תועלת הגוף והנפש, לפי שהם יודעים כי העושר וההצלחה בעולם הזה אינם אלא הכנות לצורך הנפש, כדי שתלמד החוכמה ותקבל המושכלות. ומזה הזכיר עוד, יש המשך בפרק הבא אחרי הפסוק הזה שאנחנו ראינו, כתוב איוולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת. עוד פסוק, איוולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת. אז הוא מסביר, איוולת, מה זה איוולת? איוולת זה טיפשות, היא שמחה לאדם שהוא חסר לב, הוא שמח, אדם שהוא חסר לב שמח באיוולת, אבל איש תבונה יישר לכת. מה הקשר בין שני החלקים של המשפט? איש תבונה זה איש חכם.
מתי הוא
יישר? רגע, זה נראה איך שהוא מסביר. כי השמחה ושפע, הוא אומר, זה אותו רעיון שמצאנו בפסוק שלנו, איוולת כסילים איוולת, כן? זאת אומרת שבניגוד לחכם שהוא יודע לנצל את העושר, וההפך, העושר הופך לו למכשיר, ולא רק למכשיר, הוא מאתר אותו, העושר של החכם גורם לאתר אותו, משמש לו ככתר, כאתרת, כן? אצל הכסיל זה להפך, כמו שאמרנו, העושר הורס אותו, גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית. אז הוא אומר אותו דבר, הוא רוצה להסביר גם את הפסוק הזה, איוולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לחת, כי השמחה ושפע השלווה הוא איוולת לחסר לב, יגיע לו מזה שיעשה איוולת. אתם שומעים? שמחה, כן? איוולת שמחה לחסר לב. אז הוא לומד את הפסוק ככה, השמחה שיש לאדם חסר לב תגרום לו למה? לשטויות. זה שהוא שמח, מה השמחה גורמת לו? מה השמחה נותנת לו? השמחה נותנת לו יותר טיפשות, כן?
מה הכוונה פה?
אבל איש, רגע, מה?
מה הכוונה חסר לב?
חסר, יש במשלי רואים שאדם שהוא כסיל, שהוא לא משגיח על הדרכים שלו, שלא, אדם שלא לא מתקן את הדרכים שלו, לא בודק את עצמו, כן? לא משגיח על עצמו, על ההתנהגות שלו, הוא נקרא חסר לב. זה אדם בלי לב. כי אם אדם היה עם לב, לב במובן, הלב משמש פה, לא, כן, כן, כשכל או כ...
תכונה.
מה?
תכונה.
כן, אבל איזה תכונה?
שכלית.
זאת אומרת, כן.
לא רגשית.
לא רגשית. חסר לב במובן ש...
לא, כי בימינו כשאומרים חסר לב זה...
נכון, נכון, שאין לו לב הכוונה אין לו גר, נכון, אבל שם, במשלי חסר לב הכוונה היא אדם בלי שכל. אדם בלי שכל. אז אדם בלי שכל, כשהוא נמצא במצב של שמחה, הוא עושה שטויות. עושה שטויות. אבל להפך, אבל איש תבונה כשהוא נמצא במצב של שמחה, יגיע לו מזה שיתקן את מידותיו בסיבת השמחה והשלווה. כשהוא נמצא במצב של שמחה ושלווה, ההפך, זה גורם לו להיות יותר מתוקן. אצל הטיפש, אצל הכסיל, אז מצב של שמחה גורם לו לעשות שטויות, ההפך, להרבות שטויות. אצל אדם שהוא בעל תבונה, אדם שנקרא איש תבונה, אצלו זה להפך, כן? יישר לכת, יתקן בה מידות גופו ונפשו. ועל כן תאריך התורה תמיד במעשה המצוות, בייעודי הצלחת הגוף ושפע. אתם מבינים מזה, מה שאני אמרתי עכשיו אומר בכיוון ההפוך. הוא אומר, כך הוא רוצה להסביר, זה הרקע שהוא אומר לפרשת בחוקותיי. הרי הוא בא לתרץ את הקושייה שדיברנו עליה, למה התורה בפרשת בחוקותיי, כשהיא מדברת, כשהיא אומרת מבטיחה ברכות למי שילך בדרך הנכונה, אז מה עם הברכות? הברכות הן ברכות גשמיות. מה ששאלנו, למה ברכות הן גשמיות? מדוע הברכות שהתורה נותנת, שהיא מבטיחה, או השכר שהיא מבטיחה למי שילך בדרך הנכונה, הוא שכר גשמי? הרי התכלית היא לא גשמית, תכלית האדם היא לא גשמית, תכלית האדם היא רוחנית. התשובה היא, משום שכדי להשיג את התכלית הרוחנית, כשהמצב הוא מצב שבו יש האדם אדם מצליח מהבחינה החומרית, והוא אדם בעל שכל, איש תבונה, אז הוא יודע לנצל את כל המציאות הזאת כדי להתרומם מבחינה רוחנית. וזה מה שהוא אומר, זה הקדמה שלו.
כלומר, אם אדם מזל לו שיהיה עני, אז...
בבקשה?
אם לאדם יש לו מזל שהוא
יהיה... כן, אבל אנחנו מדברים על הכלל. אני אומרת, הפרשה, זאת אומרת, זה נכון שיש גם הבטחה לאדם הפרטי, כן? אבל התורה מדברת, אם בחוקותיי תלכו, בהתנסותיי תשמעו. הרמב"ן גם אומר, דרך אגב, כן, הרמב"ן גם אומר שזה הבטחה לכלל ישראל. זאת אומרת, הברכות והקללות בפרשה שלנו הן מכוונות אל הכלל, כן? ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. לא מדובר פה על יחידים, על יחיד, מדובר פה על ציבור. אז כשכלל ישראל חי בצורה שבה הוא צריך לחיות, התורה מבטיחה, יהיה לכם המציאות שתהיו שרויים בה, היא תהיה מציאות טובה מבחינה גשמית. ומה הכוונה? כמו שהוא מסביר, תיתן לכם את האפשרות להתעלות מבחינה רוחנית. כן. וידוע, ועל כן תאריך התורה תמיד במעשה המצוות, בייעודי הצלחת הגוף ושפע השלווה והטובה בעולם הזה. וידוע שאין הדברים, הנה הוא מגיע לנקודה, וידוע שאין הדברים ההם תכלית. התכלית של האדם זה לא הצד הגשמי. מה, המטרה שלנו, התורה מציבה לפני היהודי תכלית גשמית? ההישגים שלו הם גשמיים? זה ההישגים שהיהודי צריך לשאוף עליהם? אז הוא אומר, ידוע שאין הדברים ההם תכלית, כי הם יהודים גופניים. אלא מה? אבל שכולם מתאימים להיותם הכנות לנפש השכלית, לדרוש ולהשיג ידיעת השם כדי לזכותו בסוף באור פני מלך חיים שהוא התכלית. ההשגה הרוחנית של האדם, הזכות להיות מואר באור פני מלך חיים, היא התכלית. אבל בשביל שאדם יגיע לזה, נותנים לו את כל התנאים כדי שיוכל להגיע לזה. ולכך הבטיחה התורה כי בעשותינו החוקים והמצוות יגיעו אלינו הכנות העולם הזה, שבהם נזכה ונחיה חיי עד, מה שלא הגיעו לנו מעולם על השלמות, לא במקדש הראשון ולא במקדש השני. התורה מבטיחה לנו שבאמצעות היהודים הגשמיים האלה נגיע, והם יהיו בגדר הכנות העולם הזה, שבאמצעותם נזכה ונחיה חיי עד. עכשיו, וזהו שכתוב בתורה, בפסוק, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז הוא אומר, מה הכוונה אם בחוקותיי תלכו? לאיזה חוקים התורה, או למה התורה קוראת חוקים שעליהם כתוב אם בחוקותיי תלכו? צריך להבין, הרי בפסוק כתוב אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז יש פה חוקים ויש פה מצוות, יש פה חוקים ויש פה מצוות. למה התורה קורא חוקים ולמה התורה קורא מצוות? אז הוא מסביר, החוקים שהזהיר בהם כאן הם השמיטה, זה המשך הפרשה הקודמת.
בהר.
החוקים שהזהיר בהם כאן הם השמיטה והיובל שהזכיר בפרשה של מעלה. ואמר אתה כי אם נלך בהם ונשמור המצוות, שייתן הגשמים בעיתם, ויברך לנו התבואה והפירות וכל צמח האדמה, כדי שיהיה לנו בזה השפע והשלווה וכל יתר ההכנות. באמת, אז הוא מסביר את הפסוק הזה על דרך הפשט, כן? חוקותיי, הוא לא מסביר מדוע השמיטה והיובל נקראות, הם בגדר חוק, כן?
זהו, תמיד אומרים חוק זה דבר שאנחנו לא כל כך
יכולים להסביר אותו. שאנחנו לא יודעים את הטעם שלו. לכן אני אומר שהוא לא מסביר מדוע הוא קורא לזה חוק. אבל
שאולי אי אפשר להסביר.
למה? את השמיטה ואת היובל?
בעצם התורה אומרת למה
ודאי, לא, התורה אומרת ושבתה הארץ שבת להשם והיובל זה שחרור שחרור העבדים חזרת השדות לבעליהם אתה יכול למצוא לזה טעם יש בזה היגיון הכל הוא לא מסביר, נראה אולי בהמשך אז התורה כותבת אחר כך ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד איך כתוב ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי כשמכם ביתם ועץ השדה ייתם פריו ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתם פריו והשיג לכם דיישת בציר ואחרי זה כתוב ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד אז הוא אומר אחר שהזכיר שפע הברכה והטובה והסובה חתם מציים כן? החתימה היא במידת השלום ודרך אגב רשי אומר מה, 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 מה זה ההבטחה של מנתתי שלום בארץ אז אומר רשי הוא יגיד אותו דבר רשי אומר נניח שבאמת נתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו כן? וכולי
זה לא שווה אם אין שלום
מה זה שווה אם אין שלום כל הדברים הטובים האלה יש להם, אפשר לנצל אותם כשאתה לא עסוק במלחמה אבל, אבל חס ושלום אם יש מלחמה אז מה זה שווה אז התורה מבטיחה ונתתי שלום בארץ
אז היית אומר אפור להתחיל בזה לא?
מה? אז רגע רגע אז הוא אומר אחר שהזכיר שפע הברכה והטובה והסובה חתם במידת השלום הנה ודרשו רבותינו זל שמה תאמר הרי מאכל ומשתה אם אין שלום אינו כלום לכך נאמר אחר כך ונתתי שלום בארץ שהוא שקול כנגד הכל וכן הוא אומר עושה שלום ובורא את הכל מעניין אז השאלה שלך היא טובה לאור הפסוק שהוא מביא עושה שלום ובורא את הכל אז קודם כתוב עושה שלום ואחרי זה כתוב בורא את הכל זה שאלה ועל דרך הקבלה ונתתי שלום בארץ מה הכוונה? טוב הוא הסביר בהתחלה על דרך הפשט שלום כפשוטו עכשיו הוא מסביר על דרך הקבלה ונתתי שלום בארץ יבטיח הכתוב שייתן יסוד השלום הוא מסביר את המושג שלום מבחינה על פי תורת הנסתר מה זה שלום? אז הוא אומר שייתן יסוד עולם מחובר בארץ שבבראשית כי עם זה יתברך העולם והוא קניין שכתוב גם את יש פסוק בקהלת גם את העולם נתן בליבם גם את העולם נתן בליבם כי הלב הוא הארץ וזה מבואר כי על כן אמר בארץ בליבם כי הכל בכל כאשר יהיה האופן בתוך האופן טוב דברים על דרך הנסתר ולפי שהשפע בא אל היסוד מהנצח והעוד השפע בא אל טוב הוא מדבר פה דברים מדברים נסתרים שהם לימודי השם והם המשפיעים בה על כן אמרו רבותינו זל תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שוב הוא מוציא את זה מהפשט פשט הפשוט תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם אבל הוא מפרש את זה על דרך הנסתר והוכיחו זה ממה שכתוב וכל בנייך לימודי השם בקיצור הקטע הזה הוא קטע על דרך הקבלה פחות מובן קובלים פחות מובן לנו ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדוף אז כבר רשי אומר מה היחס פה לא אותו יחס נכון 500 ומאה מכם רבבה ירדופו זה לא אותו יחס אז מה הוא אומר ורדפו מכם 500 ומאח, אתם שומעים? ומאה רבבה ירדוף, הוא אין הכוונה מאה, אלא מאה חמישיות. אז זה אותו יחס, עוד פעם. ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם אין הכוונה מאה, אלא מאה חמישיות רבבה ירדופו, ואז אתה שומר על אותו יחס. והנה יבוא חמישה מאה, כמה זה? זה 5%. אז הוא אומר, גם שכתוב ומאה מכם רבבה ירדופו, הכוונה מאה חמישיות, שזה גם כן 5%. כמה זה 5% מרבבה? 5% מרבבה זה 500, נכון? רבבה זה 10,000.
כתוב 100, לא כתוב 5%.
מה אתה אומר?
כתוב 100.
לא, אז הוא אומר, הוא 100 מכם, הכוונה זה מתייחס לחמישה שמוזכרים קודם. 100 כפול 5. ורדפו מכם 5 100. ומאה 5 ומאה, מאה מתייחסת גם לחמש שהוזכר בהתחלה. מה?
500 זה בעצם.
כן, כן. 500, זה משהו. אז הוא אומר, זה אותו יחס.
חמש חלקי חמש.
בקיצור, לפי דעת הרבנו בחיי, זה אותו...
יש דרשנים על דווקא...
רשי אומר שנדמה לי, שזה עולה בטור. זאת אומרת, ורדפו מכם 5 מאה, ככל שאתם מתגברים, את המפרשים אומרים, ככל שאתם מתגברים יותר, אז אתם מקבלים יותר כוח. כן. טוב, והנה
יחס פה זה פי 20, זה הכל
5%. אז אתה צודק,
500
לעשרת אלפים,
זה 5%.
נכון, נכון,
עכשיו 500 לעשרת אלפים,
נכון, נכון, נכון. רק החידוש הוא שהוא, כן, 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 ההפך. הרבנו חיי רוצה לומר, זה שומר על אותו יחס. כן, אותו שומר את היחס. והנה יבוא החשבון מכוון ושווה, כי כשם שיש במאה 20 חמישיות, כן, יש ברבבה 20 פעמים 500, שהם 100 חמישיות. ודרשו רבותינו זל, ורדפו מכם 5 100, ומאה מכם רבבה ירדופו, היה לו לומר, ומאה מכם 2,000 ירדופו. ואת חזל לא פרשו כמוהו, לפי חשבון 5 100, אלא, או, זה הפירוש של חזל, שאותו רשי מביא, בדיוק. אינו דומה מועטים העושים את התורה, באמת זה לא אותו יחס, אבל זה נובע מצד זה שאינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה.
זה קשה להגיד 150 בגלל זה.
כן, 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 נכון, נכון, נכון. עכשיו כתוב, ופניתי עליכם, בהמשך הברכות כתוב, ופניתי עליכם והרביתי אתכם ונתתי משכני בתוככם. אז הוא אומר, ופניתי אליכם, מה הכוונה? מה זה? מה זה ופניתי עליכם? מה הכוונה של המילים? לא, מה זה ופניתי עליכם? תראה, כשאתה אומר למישהו, פניתי אליך, אני אפנה אליך, אז יש לזה מובן, משום שאתה, הפנייה של אדם לאדם היא מובנת, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ופניתי אליכם. מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא? הרי אינו גוף ולא דמות הגוף, אז מה זה נקרא ופניתי אליכם? מה המשמעות של המילה? או מה התוכן? מה התוכן של הברכה? ופניתי עליכם. מה זה ופניתי עליכם?
לא, כתפניי, כאילו.
או, אז צריך פה להכניס פירוש. על פניו אין לזה תוכן. מה זה ופניתי עליכם? ופניתי עליכם והרביתי אתכם. מה היה חסר? היה כתוב והרביתי אתכם. מה הוספת במילים ופניתי עליכם? אז הוא אומר, ופניתי עליכם שיהיה רצוני דבק בכם.
יפה.
וידוע כי זה תכלית השכל. כי רצון השם יתברך הוא חיי העולם הבא. מה הכוונה שיהיה רצוני דבק בכם? אז הוא אומר, רצון השם יתברך הוא חיי העולם הבא. וכעניין שכתוב בתהילים, אנחנו אומרים כל יום, כי רגע באפו חיים ברצונו. כי רגע באפו חיים ברצונו. חיים ברצונו. אז הפשט הפשוט, חיים ברצונו, חיים ברצונו. החיים שלנו תלויים ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מפרש, חיים ברצונו, למה הכוונה? חיי העולם הבא. רצונו של הקדוש ברוך הוא, הביטוי רצון שמיוחס לקדוש ברוך הוא, זה חיי העולם הבא. וגם זה מרמזי התורה שבה עניינים שהם הבטחה לעתיד. זאת אומרת, הפסוק הזה, ופניתי עליכם, יש בו רמז לעתיד, הבטחה לעתיד. ועל כן תמצא בפרשה זו מעניין, אתם מבינים, ומה הוא עשה? מצד אחד הוא בא ואמר שכל ההבטחות הגשמיות, כמו שאמרנו, הם בגדר הכנה, אבל עכשיו הוא בא ואומר שיש פה בפסוקים גם הבטחות רוחניות. רק תשים לב שיש פה בפסוקים גם הבטחות רוחניות, והפסוק הזה הוא פניתי אליכם, זה סוג של הבטחה רוחנית, זה מה שהוא אומר. וגם זמר עם זה התורה שבה עניינים שהם הבטחה לעתיד, ועל כן תמצא בפרשה זו יהודים גופניים ושכליים. כי מה שאמר בפסוק כתוב והתהלכתי בתוככם, והתהלכתי בתוככם, מה הכוונה והתהלכתי בתוככם? הקדוש ברוך הוא הולך, הקדוש ברוך הוא הולך, הוא הולך בתוכנו. מה זה נקרא ללכת בתוכנו? מה זה והתהלכתי בתוככם? אז הוא אומר, כי מה שאמר והתהלכתי בתוככם אין להבין אותו יהודי הגוף. מה הכוונה והתהלכתי בתוככם? איזה הבטחה זאת? מה המשמעות שלה? אי אפשר להבין שזה משהו חומרי, זה מה שהוא אומר, נכון? אלא יהודי הנפש לעולם הבא, עד כדי כך יהודי הנפש לעולם הבא. וכעניין שכתוב בראשית, כן, שהאדם וחווה אחרי החטא שומעים את כל השם מתהלך בתוך הגן, מתהלך בגן. מה זה מתהלך בגן? מה הכוונה מתהלך בגן? ודרשו רבותינו ז"ל מהפסוק הזה והתהלכתי בתוככם, רש"י מביא את הדרשה, והתהלכתי בתוככם, אמרו עתיד הקדוש ברוך הוא לטייל עם הצדיקים בגן עדן וכבודו ביניהם. מה המשמעות של הדברים? הקדוש ברוך הוא מטייל עם הצדיקים בגן עדן וכבודו ביניהם. אי אפשר לפרש את זה מבחינה גשמית,
לא.
כן? אז הוא אומר המשיל, אז זה משל למה? מה זה נקרא לטייל עם הצדיקים? זה משל למה? אז הוא אומר המשיל השגת התענוג אשר לנפשות למחול שהוא עיגול. המשיל השגת התענוג, יש תענוגים לגוף, יש דברים שהגוף מתענג עליהם, יש דברים שהנפש, שהנשמה מתענגת עליהם, מתענגת עליהם. תענוג רוחני. הנשמה מתענגת תענוגים רוחניים. אז הוא אומר, המשיל השגת התענוג אשר לנפשות למחול, מחול זה ריקוד, שהוא עיגול, כי העיגול אין לו תחילה וסוף, וכן אותו תענוג, תענוג, תענוג גשמי, תענוג גשמי, כיוון שהוא גשמי, יש לו סוף, הוא מסתיים באיזושהי נקודה. אבל תענוג רוחני, הוא אומר, הוא אינסופי. תענוג רוחני הוא אינסופי, כי העיגול אין לו תחילה וסוף, וכן אותו תענוג אין לו סוף ותכלית. ולפי שהעיגול סובב תמיד הנקודה, והנקודה באמצע, לכך אמר וכבודו ביניהם. איך כתוב? עתיד הקדוש ברוך הוא לטייל עם הצדיקים בגן עדן וכבודו ביניהם. מה הכוונה הוא כבודו ביניהם? כביכול הוא באמצע. מה המשמעות של הוא באמצע? אז הוא אומר, זה שימוש לשון כדי להסביר